Come of him, I don't know. Oh, he sure did like his liquor, and it would have got his ticker, but the sheriff got him quicker. Yee-hoo!
שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים להעולם על פי ג'ימי, מיני סדרה מבית אין הדג מציגים, סדרת הפודקאסטים הארוכה של אתר אין הדג, שבה כל כמה חודשים אנחנו מוצאים נושא חדש ואנחנו מדסקסים אותו לאורך, לרוחב, לצדדים, למעלה, למטה ולכל מיני כיוונים אחרים. אני תום שפירה ואיתי.
אני יונתן צוריה, פעם אחרונה שבדקתי.
פעם אחרונה שבדקת. והנושא שלנו במיני סדרה הזאת, למקרה שהשם לא היה ברור, זה אחד, ג'יימס מייטלנד סטוארט, a.k.a. ג'ימי, a.k.a. ג'ימי אס, a.k.a. בריזי ג'ימי.
a.k.a. ג'יימס סטוארט.
כן.
גם מדי פעם.
נולד מאי 20, 1908, נפטר... שני ביולי 1997, ובין לבין הוא כיכב בכמה סרטים, אחד או שניים, אולי שמעתם על מרס, מיט הולך לוושינגטון, אתה יודע, אף אחד לא כל כך מכיר את זה, חיים נפלאים, איזה סרט קריסמס שנראה לי שודר בטלוויזיה פעם פעמיים.
לא נראה לי.
הוא היה בכמה סרטים של היצ'קוק, אתה יודע, אבל אף אחד לא שם לב אליו בהאיש ידע יותר מדי, או בחלון אחורי, או בחבל, או בוורטיגו, זה לא מהסרטים המוכרים שלו אחרי הכל.
כן, כאילו נראה לי, שמעתי משהו על ורטיגו, אומרים שזה סרט הכי טוב כמה מבקרים, אבל זה מבקרים, לא נראה לי שזה כאילו, זה לא אנשים אמיתיים, זה מבקרים, חיים כזה בצנצנת, לא?
אני לא יודע. אז אנחנו משתדלים לדבר על הסרטים באופן קרונולוגי, וחוץ אנחנו לא הולכים לדבר על כל הסרטים שלו, אלא על כמה שבחרנו שמעניינים אותנו, גם מבחינה זה שמייצגים תקופה מסוימת בחיים שלו, ובקריירה שלו, וגם בקטע של... אנחנו מנסים לגוון מבחינת הז'אנרים שלו, סטוארט שיחק בקומדיות, בקומדיות רומנטיות, בדרמות, בתעלומות, במותחנים, והסרט הזה אחד המוקדמים שלו, לפחות בתור תפקיד ראשי, בתור קאובוי, וזה דסטרי, רייד אגן.
דסטרי רוכב, יש איזה שם בעברית, אני לא יודע אם זה דסטרי רוכב בשנית, או שובו של דסטרי.
שובו של דסטרי, כן.
כן, וזה מאוד אני חושב, למרות שיש לו הרבה סרטי מערבונים, וגם אחוז ניכר מהפודקאסט איכשהו, למרות שאמרנו שנגוון בז'אנרים, יוקדש למערבונים שלו, זה יש משהו שמוד לא מסתדר בצורה ראשונית בין מערבונים וג'ימי סטוארט, כי החיקויים הכי ידועים של ג'ימי סטוארט, וכל הפרסונה שלו זה הנבח עושה הטוב ש... מצליח באיזה נאום חוצב להוות לרצות את כולם וכולם כזה, או כן, או ג'ימי סטוארט, עכשיו שאמרת את זה, בואו נתחבא כולנו, כאילו מאוד הסיום של אלו חיים נפלאים שעליו נדבר, ומערבונים זה כאילו ההפך הגמור, זה אקשן, זה כמו אתה יודע שאין כאילו כוכבים כאלה, אבל זה כמו שגרטה גרוויג כוכב את האינדי, תכחב ומקביל בסדרת סרטי אקשן משאלת מוות משל עצמה. זה שתי ז'אנרים שמאוד כאילו לא משתלבים עם הדימוי שיש לג'ימי סטוארט בימינו.
עכשיו, הסרט הזה, שאגב אנחנו הולכים לספיילר אותו, מהסוף להתחלה, מההתחלה עד הסוף, אז אם עוד לא ראיתם אותו, תעצרו ותראו אותו, הוא סרט די טוב הייתי אומר, דסטרי רייד.
הוא סרט ממש מגניב. ראיתי... כאילו, כמו שאמרנו, אני ותומר חילקנו את זה קצת כזה לתתי ג'אנרים, ואז אמרנו, טוב, מערבונים מוקדמים, שזה, אני בראש, זה היה כזה 30 עד ה-50, ואז ראיתי עוד שני סרטים של אנטוני מן בשנות ה-50. ואת זה קצת בחרנו, כי זה היה כזה, טוב, זה סרט ראשון, בוא ניקח משהו ש... כאילו, זה היה מאוד כזה... בשבילי זה היה כזה, יש בזה את מרלין דיטריך, אני יודע את מרלין דיטריך, ולא ידעתי שום דבר על הסרט הזה. וזה ממש נפלנו טוב, אני ממש נהניתי מהסרט הזה.
זה סרט של ג'ורג' מרשל מ-1939, זאת השנה הגדולה של ג'ימי סטוארט, כאילו להפוך ממישהו שמופיע בסרטים לפשוט כוכב על, כי זו אותה שנה עם זה עולם נפלא, ומר סמית הולך לוושינגטון, וקצת...
לא, זה עולם נפלא, צו 46. אתה אולי מדבר על... לא, אבל אתה חושב על It's a Wonderful Life ו-It's a Wonderful World אולי? כן. אלה שני סרטים שונים.
עולם נפלא, לא חיים נפלאים.
כן.
זה גם סרט יחסית גדול, ו-Ice Fall is a 39, כאילו.
כן.
לא, זה שנה בעיקר... מאוד מאוד גדולה לג'יימס סטוורט.
זה, כן, בכלליות, הוא פרץ, היה לו גם את הסרט שלו שזכה, כאילו שלו, אבל הוא היה באנסמבל שזכה באוסקר ב-38, אבל זה קרה ב-39. היה טוב להיות ג'ימי סטוורט רגע לפני מלחמת העולם השנייה, שם הוא הלך להתנדב. ואני מניח שנדבר גם על זה, כי זה חלק מהותי במסוים של הקריירה שלו.
אילו, אני מקווה שאתה לא הולך לבקש ממני פודקאסט שבו אני מנתח את ההפצצות האסטרטגיות שלו בגרמניה, כי... זה לא התחום שלי כל כך, יש אנשים אחרים בעין הדג שבטח
יש, כן.
יש להם מפות של כזה, ג'יימס סטוארט הפציץ פה והשמיד כך וכך מפעלים, ופגע בכך וכך אזרחים אגב, בזמן שהוא עשה את זה.
לרוב זה דברים שקורים במלחמה, כך מספרים לי. אבל אנחנו מדברים כאמור על ג'יימס סטוארט של שנת 39. הוא כבר, זה לא הסרט הראשון שלו, מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא לידינג מן, נקרא לזה ככה. היה לו כמה תפקידים לפני, וכאמור, הוא, כמו שאמרתי, הוא, הסרט שלו You Can't Take It With You משנת 38, הוא היה בתפקיד הראשי בתוך אנסמבל גדול של סרט שזכה באוסקר, וחבל, זה סרט לא טוב. אז כאילו זה היה מאוד מאוד פרץ, וכאילו בעבע ככה למעלה, ו... גם כמו שאמרנו קודם, דסטרי, שובו של דסטרי, זה סרט שמאוד, בניגוד לסרטים היותר מאוחרים שלו, שבו ג'ימי סטוארט יתאים את עצמו לעולם המערבונים, שובו של דסטרי זה מערבון שמתאים את עצמו לג'ימי סטוארט. כלומר, הם אומרים, אוקיי, מה ג'ימי סטוארט יודע לעשות? הוא יודע להיות מאוד חמוד ולא מאיים. אז נעשה מערבון שהדמות הראשית היא דמות של מישהו שהוא נורא חמוד ולא מאיים.
זה קומדיה, זה קומדיה שהיא מערבון במקום מערבון קומי, הייתי אומר.
כן.
העלילה של הסרט, בוא נסביר אותה בכל זאת, למקרה שלא טרחתם לראות, ושוב, חבל, אחלה סרט. יש עיר קטנה בשם בטלנק במערב הפרוע, מאוד מאוד פרוע, שמנועלת באופן לא רשמי על ידי בעל המסבעה קנט, ובאופן כן רשמי לידי ראש העיר שכמובן מקבל ממנו את ההוראות שלו, והוא גונב, מרמה, משחד, עושה כל מה שבראש שלו, עד שיום אחד זה מעצבן מספיק את השריף של העיר מר קייהו, שמחליט להתעמת איתו. וכמו שקורה לכל שריף במערכה הראשונה של מערבון שנוסה להתעמת עם הנבל, הוא יוצא לחופשה ארוכה, שריף, כן.
הוא הולך לחוות של שריפים, כן, בצפון, כן. מה זאת אומרת?
אתם לא יכולים לראות אותו, אבל הוא מאוד שמח שם, מאכילים אותו כל יום בסופגניות של המאה ה-19, בדיחות
מה שריפים אוכלים. הוא קופץ ומדלג עם שריפים אחרים.
כן. עכשיו, כדי לתת לעירייה מראה כלשהו של חוק, אפילו ברמה הכי רשמית, ראש העיר מחליט למנות את... וושינגטון דימסדל, השיקור העירוני, וזה האיש מודה כזה, זה היה תפקיד שלי, אני השיקור העירוני, לתפקיד השריף החדש. וכולם צוחקים שכזה, כן, השריף, הוא יש לי פה חוק וסדר, דימסדל. אבל דימסדל אומר, טוב, דבר ראשון, אני כל טרקי מפסיק לשתות, שזה מאוד מרשים.
מאוד מרשים.
כאילו, יש עלילה שלמה של סרט שלא עוברת, על פשוט בן אדם שהיה אלכוהוליסט עד לרגע אחד, ואז בהחלטה של רצון ברזל פשוט אומר, לא.
דימסדייל הוא בחור מאוד מרשים, כן.
דימסדייל אומר, אני זוכר כשאני הייתי בעצמי סגן של תום דסטרי, איש החוק הכי קשוח ממערב, מזרח ודרום לפקוס. ואני רוצה להביא את סוג הזה של החוק, אבל אומרים לו, כן, אבל תום דסטרי מת. אבל הוא אומר, אהה, יש תום דסטרי ג'וניור, תום דסטרי 2, שהוא אומרים קשוח וחזק בדיוק כמו אבא שלו, ואני הולך להביא אותו לעיר הזאת בתור הסגן שלי, וביחד נשליט פה חוק וסדר. ותום דסטרי ג'וניור אכן מגיע לעיר כדי לשרת בתפקיד סגן, אבל במקום להיות קשוח, במקום להיות ג'ון ויין, זה כאמור ג'יימס סטוארט. יש לו מטריה קטנה, הוא מאוד מאוד נחמד, הוא מחליף שנינויות במקום כדורים,
אין לו אקדחים, הוא לא מחזיק אקדחים, זה חלק מאוד גדול.
כשבעל המסבעה בא ואומר לו כזה, אני תמיד לוקח את האקדחים של הסגנים, אז תום דסטרי ג'וניור אומר לו, אתה לא יכול לקחת אותם, אתה יודע למה? כי אין לי אקדחים. וכל הסרט הוא בעצם על מאבק שלו לנסות בכל זאת להכניס סוג של שליטה בעיר הזאת שאין בה חוק ואין בה סדר ואין בה צדק, בלי להידרדר להיות מה שכבר היה אז ב-39 הקלישאה של הקרבוי הקשוח ששולף מהר יותר מכולם ומחסל אותם אחד אחרי השני. בין לבין הוא גם מפתח יחסי אהבה שנאה עם אהובת לבך מרלן דיטריך בתור פרנצ'י, הזמרת במסבעה, ועוד פעם קוראים לדמות הזאת פרנצ'י ומשחקת אותה מרלן דיטריך. זה בחירה מאוד מוזרה.
תראה, קודם כל אני חושב שיש איזושהי, כאילו אתה יודע, גזענות כזה, הם מאירופה, למרות שיש מדמות של רוסי שמאוד מדגישים שהוא רוסי וזה מאוד יפה. שנית כל מאוד נעלבתי, מרלין דיטריך היא לא אהבת ליבי, מרלין דיטריך היא אהבת כולנו. כאילו אני באמת לא יכול אני לא יודע איך אומרים את ההפך, אני לא יודע איך אומרים, לא יכול להפריז, אבל כלומר היא אחת, יש כאילו את כל השחקניות הסילבר סקרין גודסס ומרלין מונרו וקייט הברן, ואני כזה, אוקיי, בסדר. אבל מרלין דיטריך היא פשוט כאילו, גם, כאילו כל הדברים האלה, כל השחקניות, כל מה שאומרים עליהם, גם שחקנית נהדרת, גם יש בה, כאילו זה לא עניין של סמל מין כמו סקס אפיל, אתה מבין את ההבדל שאני מנסה להגיד?
נוכחות.
כן, נוכחות וקריזמה ופשוט, היא אחת הנשים שכזה, כן, יש בסרט הזה מרדריך, אני צפה בו, כאילו...
ויודעת לשיר?
ויודעת לשיר. מאוד מאוד הבנתי, קצת שראיתי את הסרט הזה, כמה, אני לא יודע אם עליו, אבל זה מאוד הרגיש כמה עוקפים לוהטים קצת, כאילו, על חלק מהדברים פה, בדמות של מדלין כאן.
לא, כן, זה 100%. אתה יודע מה כן, כאילו, קפץ לי ישר לראש, המערבון של האחים כהן. כי השיר שהם שרים בהתחלה, זה אשכרה השיר מ...
בלד אוף פסח סחק, זה חלק
כן, הראשון? כן, זה לגמרי השיר הזה, כאילו, זה בדיוק אותו השיר. ומה שקורה בבר בהתחלה זה די טייק אף על זה, ואני כזה, עכשיו אני מבין, זה לא היה סתם בדיחה, זה היה כזה, התייחסתם למשהו ספציפי במיוחד.
כן, זה נחמד שאתה מגלה סרט שכאילו הרבה אנשים ראו והכל יושב אצלך לפתע כזה.
אני קורא לזה אפקט בגס בני, כי לכל הלוני טונס, אתה יודע... יש להם הרבה בדיחות שמבוססות על דברים משנות ה-30 וה-40 כשבהם הם מופקו, וכשתהל את זה אתה רואה את זה ואתה פשוט כזה, טוב, אתה יודע, בגס בני עושה משהו מוזר, ואז מתבגר ואתה אומר, רגע, הוא מתייחס פה להופעה של זה מפרנקנשטיין, כאילו זה טייק אף על סקארפייס המקורי, כאילו.
כן.
אז כן, אז יש פה מאבק מצד אחד, מאבק כוחות בין הנבל שלנו, מצד שני יש פה מאבק יצרי בין כזה... פרנצ'י כזה, אוי, שונאת את הטום דסטרי המניה כזה, שבא לעירייה ומתעקש לו לשחק לפי הכללים, אבל מצד שני, הוא נורא גבוה ונאה, ג'יימס סטוארט הזה, והוא הגבר לא... היחיד שלא נכנע כאילו לדחיפות שלה.
כן, זה יותר
שלה.
נראה לי העניין הערכי יותר, כאילו כן. גם אולי גבוה ונאה, אבל אני, זהו, בגדול מה שבאמת, כאילו אני אקרא לזה התמה של הסרט, זה השאלה כאילו, האם אפשר לאכוף חוק, מה הצורה הנכונה לאכוף חוק? כאילו, שאתה מגיע למקום שאין בו בני אדם, תתנהג כבני אדם. סוג של, אם אני יכול לסכם את המנטרה של טום דסטרי. כי הוא מאמין שבלי אקדחים, ורק עם כאילו ספר החוקים הישן והנושן, ויושרה אפשר באמת לנצח את הרעים. סוג של, כאילו זה סוג של מה שהוא מדבר עליו, והרבה חלקים בסרט בהתחלה, אנשים באים אליו ואומרים, טוב, היא קורא פה עוולה, שהיא כאילו בחסות החוק, אבל היא לחלוטין עוולה, והוא כזה כן. אבל זה החוק, אז אל תעשו דברים נגד החוק, כאילו מאוד לופול. לופול גוד, אבל לופול. ולא, כלומר, אם המערב הפרוע, אז אנשים נוטים שהם יותר לקיוטיק ולנוטרול, הוא מאוד מאוד חשוב לו החוק, באות היבשה, בדיו היבשה, וכו וכו.
כן, כשקנט בא למסבעה, בא לתפוס איזה חווה קטנה שהוא זכה בה באופן לא חוקי במשחק, כאילו באופן לא הוגן במשחק לפעמים, אבל באופן חוקי כאילו.
כן.
אז דסטרי אומר, החווה שלו על פי חוק. אין פה, זה לא עניין של צדק גלובלי, זה עניין של כזה, יש אות כאילו שחור על גבי לבן, יש חוזה חתום. החווה שלו, אני מצטער, אתם צריכים לצאת. כי מאוד חשוב לו, והוא לא עושה את זה בקטע כזה של, הוא לא judge dread, הוא לא איזה רובוט, הוא כזה... הדרך הידה שבה אני אוכל להפיל בסופו של דבר את קנט הזה, זה אם יש תחושה של לגיטימיות לרעיון של חוק. שהחוק שווה בפני הכל, וזה אומר שאני לא יכול פשוט להיות כמו עוד פעם ג'ון ויין שכזה אומר אני החוק, כאילו אני הצדק בפני עצמי.
כן. ואז לכן זה כל כך עצוב שהסוף חותר נגד הנקודה הזאת,
כן.
והדרך שבה הוא מנצח, זה תנאים קצת שונים, כלומר יש לו הקלות, אבל בסופו של דבר זה כאילו הסרט לא הצליח להבין איך אפשר לנצח את קנט באמת בצורה חוקית,
אז יורים בו.
הוביל בו, אז כאילו ג'ימי סטיוארט יורה בו, שוב, מאוד בהגנה עצמית, זה לא שהוא בא אליו, הוא ניסה להיות הכי קשוח, וזה בדיוק שנייה אחרי שקנט יורה, מנסה לראות בו, אבל יורה בפרנצ'י, אבל זה מאוד, השורה התחתונה היא, יש אנשים שפשוט צריך לראות בהם.
כן, באופן כללי, וזה, עוד פעם, זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב, ואנחנו תכף נגיע לתסריט, שזה אחת הסיבות העיקריות, שאני אוהב אותו, אני חושב, אבל יש לסרט הזה את הבעיה של הוא רוצה שנגיד, הוא רוצה להגיד מצד אחד, אתה יודע, אתה לא צריך לכבד מישהו רק כי הוא כוחני ואלים, וגבר לא נמדד בעובדה שהוא יכול לראות באקדחים, ושהוא בריון, כי יש, זה לא רק תום, יש גם את הבחור שמגיע איתו לעיר, החווי הזה.
כן.
איך קוראים לו? לא לינק, ג'ק?
כן.
שכזה מאוד כזה גדול ושרירי, וכזה גר, ואיך אתם מעיזים להגיד לי מה לעשות? וזה מין כזה השוואה של שני סוגים של קאובוי אמריקאי אפשר להגיד. אבל הדרך של הסרט להראות לנו שאתה אדם לא נמדד, אתה יודע, בכעסו ובמירות אקדחיו, זה בעצם להגיד כבר מההתחלה, לא, תום דסטרי יכול לנצח כל אחד בקרב יריות, הוא פשוט בוחר שלו כי הוא כל כך בטוח בעצמו.
כן.
זה לא, הוא לא צריך את האקדחים, זה כזה, הוא מראה לכולם כמה הוא טוב, ואז רוב הסרט אף אחד לא מעז לקרוא עליו תגר, שזה קצת מוציא את העוקץ מהרעיון.
מצד אחד כן, מצד שני אני מבין את זה. כלומר, אני מבין את ה... מבחינה, כאילו החלק הזה של אז, כאילו אמרתי, כמו שאמרתי, מציק לי שבסוף הם חותרים נגד רעיון, הרעיון של הוא יודע, הוא מכיר את זה, את השפה נקרא לזה, של אקדחים ואלימות, ולכן הוא בוחר לא להשתמש בה, זה משהו שיותר מתחבר לי. כלומר, זה משהו שאני מבין. מישהו שיבוא ויגיד לי, אתה יודע, אסור לנהוג באלימות כי ככה לא פותרים סכסוכים, אבל הוא אף פעם לא היה בסכסוך אלים, והוא לא מכיר את הרגע הזה, והוא לא יודע אפילו איך להגן על עצמו, אני אקח את המילה שלו פחות ברצינות. כלומר, יש איזשהו עניין בעניין שהוא יודע לראות טוב באקדחים, שזה לא רק, וואו, איזה גבר הוא יודע לראות טוב באקדחים, זה עניין של הוא היה שם, והוא השיג את המסקנה שזאת לא הדרך. שזה יותר מרשים ממישהו שאתה יודע, יצא מהאקדמיה ואמר, יש לי רעיון. ככה אני תפסתי את זה פשוט, את כל הרעיון הזה.
שוב, הרבה מהאיכות של הסרט אני חושב, בא מהתסריט, וזה שני תסריטאים, שזה בחירות, אני חושב, מאוד מעניינות. אחד דבר ראשון זה מוסס על ספר, באותו שם של מקס ברנד.
כן, שהוא לא קשור.
לא קראתי אותו, אז אין לי מושג כאילו.
לא, אני יודע, כי יש עיבוד שלו משנת 32, שקראתי את התסריט שלו, והייתי כזה, זה לא קשור, ומסתבר שמעט פשוט... קשר מאוד, כאילו...
יש בחור בשם מכיר... דסטרי והוא רוכב?
בדיוק, כן.
אוקיי, כן. אז את התסריט כתבו הנרי מיירס וגרטרוד פורסל. עכשיו, מיירס, אני מסתכל על הקרדיט שלו ב-IMDb ובתור כותב, וזה הרבה דברים יחסית זולים, כאילו כל מיני, אתה יודע, TV anthologies וכאלה, בשנות ה-50 אני רואה... סרטים שלא שמעת עליהם יותר מדי, Lovebirds, Diplomaniacs, אתה יודע, וזה כזה דיאלוג, uncredited, דברים כאלה. ומצד שני, גרטרוד פרסל היא תסריטאית ושחקנית ומחזאית. אתה יודע, מתחילת המאה ה-20, כאילו, היא נולדה ב-1895, והיא הייתה מאוד נודעת, מסתבר כבר אז, כאילו היא כבר הייתה שם כשהסרט הזה יצא, בתור כותבת ויוצרת, ואני חושב שעוד פעם, אני לא ראיתי דברים שלה כל כך, למרות שבהתחשב בסרט הזה אני עכשיו הולך לחפש עוד דברים שהיא כתבה, כי זה לא סתם שהסרט הזה שנון, אתה יודע, בצורה הזאת של, היינו אומרים סקרובול קומדי בשנות ה-30 שנונות.
כן, לא זה, לא, זה משהו אחר לחלוטין, כן.
לא, אבל יש בו את זה, אבל נגיד כשהדמות של ג'יימס סטיוארט נכנסת בפעם הראשונה למסבעה, ומרלן דיטריך מנסה כזה to lord over him באופן אירוני בלשאול אותו את הבדיחה הכי בסיסית בעולם של איך מזג האוויר שם למעלה, כי ג'יימס סטיוארט מאוד גבוה אחרי הכל, והוא במקום כזה, אתה יודע, להיות מופתע או להתעצבן, הוא כזה, הוא משלים את המשפט שלה לפני שהיא מסיימת וכזה, כן, כאילו שמעתי את זה, ולא באופן כזה של כזה, כן, זה כזה, כן, אני מכיר את המשחק שלך, זה כל כך ברור, כזה, הוא מעליב אותה בכזה חצי מילה של כזה, כן, הבדיחה שלך מוכרת לי. זה רגע כל כך טוב, גם במשחק, אבל גם בכתיבה שלו, של כל מה שיוביל אליו, או כל הבדיחה הרצה לאורך הסרט, של כמו שאמרת, הבעל הרוסי שמחפש את המכנסיים שלו, שנגנבו לו המכנסיים שוב ושוב, בוריס.
כן, שזה סיפור מאוד מוזר, הסיפור עם בוריס, אם אנחנו שנייה, עוזבים את ג'ימי סטוארט.
לא,
זה
אבל
איש שהתחתן עם מישהי, ואז אשתו קוראת לו בשם של בעלה לשעבר, וזה פשוט בחירה מוזרה, כאילו כפרטנר לחיים, זה פשוט מוזר לי. כאילו, זה מאוד, טוב, לא ראית וונדוויז'ן, אבל זה מאוד כזה, אני בכל צורה שהיא יחיה את זיכרון בעלי, אבל כזה זה מישהו אחר, תקריא לו בשם שלו לפחות. זה היה קצת מוזר לי.
אני לא מכיר מספיק, כאילו, אתה יודע, תסריטאיות הוליוודיות בשנות ה-30, כאילו, שחקניות כן, אבל אני לא, אתה יודע, מבין מספיק בהיסטוריה של הוליווד, אבל אני חושב שיש משהו במגע, יודע, יש משהו ייחודי במגע הנשי של הסרט הזה, מעבר לעובדה של כזה, הגיבור שלו הוא קרבוי שמתעקש לו לשלוף אקדחים, הקרב הסופי, שהוא כזה, האזרחים שומרי חוק מצד אחד, וקנט ואנשים שלו מצד שני במין כזה, טוב זהו, אתה יודע, הקו האחרון נחצה, הם הרגו את הבחור הטוב האחר, אנחנו הולכים להיכנס בהם ברובים, ואז פתאום, כאילו, כל אנשים של העירייה שהיו ברקע עד עכשיו, מתאסות ביחד, צועדות בין הכנופיות שיורות אחת בשנייה, ומתחילות להרביץ לאנשים של קנט. זה מאוד כזה, לא לא לא, הסדר לא מגיע מהגברים, אנחנו נשליט פה את הסדר שלנו. זה כל כך הרבה יותר מעניין מהסוף שבו סטוארט פשוט יורה בבחור הרע. וזה משהו כל כך חריג, כשזה הגיע אני כזה, וואה, לא ציפיתי לזה, אני חייב להגיד.
כן, אני מסכים, זה ממש סיום מגניב, למרות שכן, לצורך ההגינות, יש לתאר שזה כאילו משקיט את הדברים ברמה הכנופייתית, אבל את המוות הזה של קנט, כמו שאמרנו, הוא צריך לבצע, הוא גבר על גבר, מנו אמנו. וזה. אני, בגלל שאנחנו כל כך דיברנו על ג'ימי סטוארט בצורה חיובית, אני רוצה כן לדבר קצת על החלק השני בקריירה שאנחנו לא ניגע בו, כי אנחנו ניגע בחלקים יותר מאוחרים, של ג'ימי סטוארט כמערבון, וספציפית עם אנטוני מן. שאתה ראית את וינצ'סטר 73 שלו, נכון?
כן. וראיתי אחרי זה גם את The Far Country, שזה עוד מערבון יותר מאוחר שלו, אבל לא עם מן.
ושם, כמו שאמרנו, אם אמרנו שכאן זה כאילו סרט ג'ימי סטוארט כמערבון, אז שם באמת רואים את ג'ימי סטוארט, כנראה בגלל שהוא קצת יותר מבוגר.
רגע, 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 אני אתקן את עצמי, The Far Country זה כן עם אנטוני מן, התבלבלתי, חשבתי שזה במאי אחר, אבל אז ראינו בינינו, אני חושב, את מערבוני המן שלו.
כן, לפי דעתי, באמת יש לו איזה 80,000, אבל כן. יש לו גם The Glenn Miller Story, יש לו, אבל זה לא זה, עכשיו אני מסתקרן כמה היו לו, אבל זה לא משנה, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. בקיצור, ושם באמת רואים את ג'ימי סטוארט משחק איזשהו תפקיד יותר קרבוי, בווינצ'סטר 73 הוא קרבוי שמחפש נקמה, והוא מאוד כאילו הבחור הטוב, אבל הוא קשוח ורוכב על הקרבוי, וזה מסתיים בקרב אפי על צוקים ב-The Naked Spear, שבטח יש לו שם בעברית, אבל אני לא אמצא אותו עכשיו.
ארוחת צהריים בעירום.
לא יפה. אז שם זה קצת גרסה מאוד, נקרא לזה, אני לא יודע אם, גרסה מרוככת במקום מסוים של האוצר מסיירה מדרה, כלומר זה על שלושה אנשים שמובילים עצור בשביל הכסף שלו, וכל המתח וכל ה, אתה יודע, חומרניות יוצאת, אבל במקום המאוד פסימי שעוצר מסיירה מדרה, שעוצר לפני כמה שנים נגמר, כאן זה מרגיש כאילו, טוב, זה ג'ימי סטוארט, זה לא יכול להיות כזה מניאק, והסוף הוא כזה, טוב, אני בעצם, יש לי שינוי לב של הדקה ה-90, ואני חמוד ועושה את הדבר הנכון במרכאות, כי אני לא בטוח שזה באמת הדבר הנכון, אבל, ואני חמוד ונחמד. ויש בזה משהו,
גם ב-The Far Country, אגב, הוא משחק מישהו שהוא במפורש כזה שמוק, אבל ברגע האחרון הוא כזה, לא, 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 למדתי, אתה יודע, שיש ערך לחיים אנושיים או משהו כזה. למרות ש-The Far Country יותר טוב מ-Winchester 73.
גם דני קצפר, טוב, מווינצ'סטר 73.
ווינצ'סטר 73 זה סרט שאנחנו, זה כזה, זה היה צריך להיות טוב, אבל זה אמור להיות, זה מסוים להיות סרט כזה שקצת מקדים את זמנו בסגנון, אתה יודע, לא יודע, בבל או משהו כזה, של שורה של סיפורים, אתה יודע, שמה שמאחד ביניהם זה אובייקט שעובר מאדם לאדם, אבל בגלל שהוא מכין את הסטינג שלו כל כך מצומצם, זה כזה, כל האנשים נמצאים בטווח של קילומטר וחצי אחד מהשני, וכל ההורים של הסרט במקום להתפרש לפני, אתה יודע, זה כזה, או, זה איזה שנה שלמה של הדבר הזה, אתה יודע, הווינצ'סטר הזה משנה את החיים של כולם, זה כזה, זה כל פני יומיים וחצי, אני חושב.
זה לא רק זה, כאילו, כמו שאתה אומר, קודם כל, יש כאן איזה אחדות מקום וזמן שהיא מאוד פוגעת ברעיון של ווינצ'סטר 73, אבל זה גם פשוט כאילו, זה לא מספיק מעניין. הדרמה, כאילו, אין שום סיפור בפני עצמו שהוא דרמה מאוד מעניין. יש את הסצנה האחת במשחק פוקר, שהייתה קצת מגניבה, אבל כזה, בסופו של דבר, הסרט הוא כאילו סרט טוויסטים, ויש טוויסט בסוף לגבי למה בעצם ג'ימי סטוארט יוצא למסע הנקמה הזה, וכזה, אוקיי, טוב לכם ששמרתם את הטוויסט הזה, אבל זה מוריד מהמניין שהיה לי בסרט עד כה, כי כזה לא היה אכפת לי, זה פשוט היה ג'ימי סטוארט הולך לנקום במר בחור הזה, לא אכפת לי המר בחור, בקושי אכפת לי מג'ימי סטוארט, אין לי עניין פה, ואז רק בסוף אומרים כזה, לא, הנה מה שמעניין פה, וזה כזה, אני מבין למה הם חשבו שזה מגניב כסטורי טיילינג, אבל זה לי לפחות, כאילו, כן, יכול להיות שאני בא כצופה עם שנים של היסטוריה של מערבונים וקלישאות שאני מתבסס עליהם וכל זה, אז הידע שלי לוקח יותר דברים כמובן מאליו, אבל זה פשוט לא עבד.
כן, דסטרי, עוד פעם, זה סרט עם בעיות, כאמור, הסוף שלו מרגיש כמו, לא, you couldn't, אתה יודע, the landing, you couldn't stick the landing, מה שנקרא, והיחסים בין, אתה יודע, בין תום דסטרי ג'וניור לבין פרנצ'י הם מאוד כזה, אתה יודע, גבר מעליב אישה מספיק, אתה יודע, אישה כוחנית מספיק שמלמד אותה לאהוב אותו ולהיות צנועה שוב, זה כזה, היא הבוסית האמיתית של העירייה והוא מלמד אותה שכזה, לא, את לא באמת רוצה להיות הבוסית של העירייה, נכון? את רק רוצה גבר. וכמובן שיש דמות אחת שחורה בסרט שהיא משרתת.
כן.
כן, וגם... אבל עם כל, אתה יודע, עם כל הבעיות שלו, ומצד שני בוויצ'סטר 73, יש לך דמויות אינדיאניות, ואני לא חושב שיש שחקן אחד ממוצא ילידי בסרט הוא.
כן, זה מאוד יפה לראות את רוק הודסון מאמץ את הנייטיב האמריקן
כן.
הפנימי שלו, אבל
סטריאוטיפ,
זה גם לא.
כן, נורא. אז, אבל דסטרי עוד פעם, הוא שנון, הוא אנושי, הבדיחות כאילו נוחתות, זה סרט שיודע מה הוא רוצה לעשות, ומה שאני אומר, כאילו, זה סרט שמוכוון לעצמו מההתחלה ועד הסוף, כאילו, בכל הרמות, מהמשחק, דרך התסריט, דרך הבימוי, דרך הצילום, כאילו, הכל, אתה יודע, פועל באופן מאוחד.
כן, וגם אני אגיד יותר מזה. ג'ימי סטוארט הוא שחקן טוב. אנחנו נגיע לזה ונדבר על זה. הוא לא, אני כאילו דיברתי על איזשהו טייפקאסט של ג'ימי סטוארט, אבל הוא יודע יותר טוב מלעשות מזה. ובכל זאת אני מרגיש שבמערבונים שראיתי עד כה, ויכול להיות שאני אשנה דעתי בעתיד, יש משהו שעובד יותר טוב, שג'ימי סטוארט לפחות מתכתב עם הסטריאוטיפ של עצמו. וכשפשוט מבקשים לו לשחק איזשהו קאבוי קשוח, כאילו, זה לא שאני לא מאמין לו, זה לא שאני אומר, לא, הוא נחנח, הוא לא יכול לפגוע, כמו שהוא פוגע בווינצ'סטר 73, אבל זה פחות מעניין. כלומר, יש בסרט באמת, בסרט הזה וגם בסרט אחר, שנגיע אליו, כאילו, נדבר עליו או לא עליו בעתיד, כי הוא יותר מאוחר, בשנות ה-60, משהו יותר מעניין היי שערה בליברטי ולנס, מצטער, לא סתם להגיד את השם, יש משהו יותר מעניין בדינמיקה של כזה, אוקיי, אבל אנחנו, כאילו, כשהוא משחק עם הפרסונה שלו, יש כאן עניין. וזה לא שג'ימי סטוארט מוגבל כשחקן כאמור, זה פשוט שהסרטים מסביבו לא מספיק, נקרא לזה, קיצוניים, כדי שבאמת יהיה זה. ובסופו של, כדי שיהיה איזושהי הצדקה להתרחקות מהסטריאוטיפ הג'ימי סטוארט.
אוקיי, אני חושב שזה, הוא שחקן טוב בקטע של, אתה יודע, מנייריזם, ואתה יודע, באמת כאילו לנסות להיכנס לדמות, אבל מצד שני, יש דבר אחד שהוא לא יכול לשנות, וזה באמת הדבר, אתה יודע, הדיבור הג'ימי סטוארט, כאילו, לא יעזור, אתה יודע, לא משנה איזה תפקיד הוא משחק, לא משנה אם הוא אמור להיות, אתה יודע, איש טוב, או איש רע, או רציני, או כל מיני כזה, ג'ימי סטוארט נשמע כמו ג'ימי סטוארט, ועוד פעם, זה הכי בלט לי ממה שראיתי עד עכשיו בפילמוגרפיה שלו, בסרט שלא נדבר עליו, בכל נורדרן 777 אני חושב, משהו כזה, שהוא משחק כתב קשוח בשיקגו, וכזה לאורך 90% מהסרט יש לו את המבטא אוהיו ג'ימי סטוארט הזה, אבל הוא מנסה, הוא מנסה כאילו ברגע אחד שבו הוא מאיים על איזה עדה, אתה יודע, שמסרבת להודות שהיא ראתה משהו כזה סי, הוא כזה מנסה להוציא את השיקגו, את השיקגו סי הזה, ואני כזה לא, לא, בבקשה זה לא עובד לך. אז כאילו הוא נשמע כמו ג'ימי סטוארט, אין, לא, לא יעזור, אתה יודע.
כן.
לא, לא, גם אם ארנולד שוורצנגר נגיד היה השחקן הכי טוב בעולם, הוא עדיין היה נשמע תמיד כמו ארנולד שוורצנגר. אז, כן. אז ג'ימי סטוארט הוא זה, הוא שחקן מצוין, אבל הוא לא, או שהוא לא יכול לשנות, או שכל כך הרגיל לו, אתה יודע, במים אמרו לו לא. הקהל בא לראות, אתה יודע, את ג'ימי סטוארט. אתה לא יכול באמת לדבר במבטא שהוא לא המבטא ג'ימי סטוארטי.
כן, בנקד ספר?
סליחה. על שוורצנגר אומרים, אתה יודע, אני לא יודע אם זה נכון, שהוא היה צריך לשמור בחלקים המאוחרים של הקריירה שלו דיאלקט קואץ' אוסטרי, כי הוא חי בארצות הברית כל כך הרבה זמן שהוא התחיל לאמץ מבטא יותר אמריקאי, וזה הפריע לאנשים, אז אמרו לו כזה, לא, אתה חייב להישמע, לחזור להישמע אוסטרי יותר.
וואו. לא, אז כאמור, אז נגיד בנייקד ספר באמת יש רגעים שהוא מאוד מאוד שמוק, אבל יש איזושהי פחד באמת של הסרט מסביבו. אני מרגיש באמת יותר הסרט דווקא מג'ימי סטוארט, שמפחד ללכת עם זה עד הסוף. ולכן אני יותר אישית אוהב את המקומות של ג'ימי סטוארט, פשוט ג'ימי סטוארט שלנו חבוב וחביב ונחמד. נראה לי שאנחנו מתקרבים לסוף. האם יש לנו משחק הפעם, או שאנחנו נעשה מיני סדרה בלי משחק?
אין לי שום רעיון למשחק. אם אתה רוצה אפשר לדרג את הסרטים, כאילו בסוף כל פרק להגיד, אתה יודע, מה הסרט ג'ימי סטוארט אהוב עלינו ממה שראינו. אם כי בפרק הראשון זה אומר שפשוט, טוב, דסטרי מקום ראשון כי הוא היחיד.
אולי אפשר, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה כאילו, אוקיי, לא יודע אם בבירור, אבל נראה לי אפשר לעשות קייס מאוד משכנע, שהממשיך הקולנועי של ג'ימי סטוארט זה תום הנקס בימינו. והשאלה שאפשר להציב אם אנחנו רוצים זה, האם תום הנקס בתפקיד ברימייק של שובו של דסטרי, כמובן בתקופת זמן מקבילה, אז כאילו יותר שנות ה-90, היה עובד. ואני רוצה להגיד שתום הנקס לא יכול לעשות את הסדרי.
לא, תום הנקס לא יכול לעשות את הסדרי. תום הנקס הוא גם לא, הוא לא ג'ימי סטוארט בתור שחקן, אתה יודע, הוא אולי ג'ימי סטוארט ברעיון הציבורי של, אתה יודע, זה השחקן, האחד שכולם אוהבים. אבל גם במקרה של תום הנקס זה מרגיש הרבה יותר, אתה יודע, זה כבר פרודיה על עצמו, הרעיון שתום הנקס הוא השחקן הזה שכולם אוהבים, זה הרבה יותר, אני לא יודע אם זה ציני מצידו של הנקס, אבל זה הרבה יותר מיוצר, וכשלקחו אותו, אתה יודע, לשחק את מר רוג'רס, היה כזה, טוב, נו, אתם יודעים, זה לא כי הוא נראה כמו מר רוג'רס, או נשמע כמו מר רוג'רס, או זה פשוט כי הוא, אנחנו צריכים שחקן שלא יתפס בשערוריית מין בשום שלב בקריירה שלו, כדי שזה יפגע בסרט הזה, זה כזה, לא, זה חייב להיות תום הנקס, נכון? כזה, הוא יהיה בסדר, הוא לא יפגע בנו, נכון, תום? כי זה היה או זה או לקחת שחקן פחות מוכר ופשוט להרוג אותו מיד אחרי זה, כדי שהוא לא יוכל לפגוע בהילה.
אז אתה יודע מה, אני לא יודע אם זה נעשה את זה פינה, אבל נשאל אותך כן, מי אתה כן חושב מביא, ספציפית בדסטרי, לא ג'ימי סטוארט בכלליות, לסרט הזה, כאילו, מי היה יכול להיות דסטרי? השם שעולה לי בראש, ואני יודע שזה מנוגד קצת, כי ראיתי אותו בתפקידים אחרים, זה קצת אדם דרייבר? כאילו יש משהו בנוכחות של אדם דרייבר, כי מישהו שהוא מאוד בולט בצורה קומית, אבל הוא כן יכול להתהפך להיות רציני, שנראה לי היה יכול לעשות את התפקיד הזה מאוד טוב. מעבר זה שאדם דרייבר הוא שחקן מוכשר, הוא יכול לעשות מאוד תפקידים טוב, אני חושב שכאילו ספציפית הפרסונה, נקרא לזה, של אדם דרייבר, הייתה יכולה להשתלב כאן בצורה ממש לא רעה.
אני הולך לבחור משהו שהפרסונה שלו לא מתאימה, ואני חושב שהוא שחקן שמתאים לתפקיד הזה. הקהל הולך או לצעוק בוז או להגיד, ייי, אתה גאון! בוב אודנקירק.
אוקיי, אני שנייה מעכל, אתה,
כן, כזה. אתה מחליט, אתה עכשיו כזה בכזה חצי בוז, חצי ייי כזה. בוב אודנקירק, אני חושב, דבר ראשון, כי הוא שחקן טוב, בקטע של, הוא יכול לעשות הרבה דברים. אבל הוא באמת, אתה יודע, הוא מישהו שהוא שחקן מוכר מצד אחד, מצד שני, הוא מהמעטים האלה בימינו שבאמת נראה כמו everyman, שהוא כזה, it's just a dude, כזה, הוא סתם בן אדם, הוא לא מביא איתו נוכחות מאיימת במיוחד, אבל הוא יכול להיות מאיים, והוא יכול להיות חמוד, כאילו, אחד מהדברים זהו, הטובים ב-Better Call Saul, זה שהוא יכול לשחק מישהו שהוא באמת נחמד ואוהב אדם, ויש לו פשוט אינסטינקטים רעים מתחת שמשתלטים עליו לאט לאט.
זהו, אז כאן אני, כאן אתה קצת מאבד אותי. אני לא רואה אותו בחמוד שלו. אני רואה אותו באמת ב-Everyman, שכולם קצת מזלזלים בו. עכשיו, הוא באמת עכשיו עשה סרט, נכון? הוא באמת עשה סרט אקשן עכשיו. Nobody.
הוא במיסטר Nobody, שעדיין לא יצא, אני מאמין, אני לא בטוח.
שהוא אמור את בו איזה ג'ון וויק, וכאילו זה נשמע מאוד משהו שאני צריך לראות. אבל זהו, אני לא
מחכה. האמת, אני חושב שאני מסתכל על זה, אני יכול ללהק מחדש, אני חושב את כל Destry Rides Again עם אנשים מבטר קול סול, ג'ונתן בנקס בתור השיקור של העירייה, מה שמו, ג'יאן קרלו אספוזיטו בתור הבוס פשע כמובן, כאילו ריאה סיבורן בתור הזמרת, אתה יודע, זה עובד.
אבל אתה יודע, אם כבר, אז בריין קרמסטון, אבל לא בריין קרמסטון של שובר שורות, בריין קרמסטון של מלקום אין דה מידל יוכל לעשות את זה.
חשבתי שתגיד בריין קרנסטון של הפאור ריינג'רס, ואני מתכוון לסדרת טלוויזיה בשנות ה-90, לא הסרט.
אני לא יודע, כל הזמן הוא יעשה את הכל הזה, זה נראה לי לא... זהו, זה היה הפרק הראשון של העולם על פי ג'ימי, נראה לי. אלא אם כן יש לך משהו להוסיף, על מערבונים, ג'ימי סטוארט, או שנת 39? שנה לא משהו בהיסטוריה העולמית.
לא, לא, עוד... זה סרט ממש טוב, אני חשבתי שאני אגיע לדבר אחד, וגיליתי סרט שהוא הרבה יותר... שנון ומצחיק וחכם, כאילו התסריט שלו חכם, כל האנשים בסרט גם אלה שנראים כמו אידיוטים, אתה יודע, יש להם, הם לא סתם אידיוטים, יש להם אג'נדות משלהם ודרך משלהם להשיג דברים, ובאמת יש פה קרב מוחות כאילו בין הצדדים השונים לאורך הסרט של כזה, אני אעשה את זה ואז הוא עושה את זה, וזה לא באמת, יש סיבה שיש רק קרב אחד גדול לאורך כל הסרט, והוא אמנם קצת מאכזב שהוא קורא, אבל לפחות שער הסרט באמת פשוט תמרונים של אנשים, אתה יודע, גם ברמה הרגשית וגם ברמה המנטלית. ואני מאוד נהנה מסרט שנותן לדמויות שלו את הכבוד של להיות חכמים מספיק, ולא פשוט אומר, טוב, נו, אז עכשיו הוא אידיוט, כדי שהלילה תוכל להתקדם לצעד הבא.
כן, עם זה אני בהחלט מסכים. כן, גם אני כאמור תפסתי בהפתעה, למרות שכאילו ג'יימס סטוארט, מרלין דיטריך שמות טובים, אבל לא היה איזשהו חיזוק נוסף כאילו שלה במאי או איזשהו פרס שזכה בזה או משהו, ומאוד הופתעתי לטובה, אז אני מציע לכם גם להיות מופתעים לטובה. וזהו, אני הייתי יונתן צוריה.
אני הייתי תום שפירה, ועד הפעם הבאה נפגש בסרטים של ג'יימס סטוארט.
Little Joe, little Joe, little Joe, oh, wherever his body lies, I don't know.
She don't know.
When the yellow moon was beaming, he could wrangle like a demon, and you'd always hear him screaming, yee-hoo! Little Joe,
little Joe,
little Joe,
little Joe,
oh, whatever he's doing now, I don't know.
She don't know.
He had women by the dozens, and he swore they was his cousins, till he met up with her husband, yee-hoo! Yahoo!